היום זה יום של הלומדים מהר"ל, ויצא לי, חשבתי שאולי נתעכב על נתיב העושר במהר"ל, ואיפשהו מעניין, זה יצא מתחבר, לא התכוונתי בהתחלה לחבר, יצא מתחבר קצת דברים שלמדנו בפרקי אבות, גם למדנו דברים קשורים קצת לזה, אבל בכל אופן נתיב העושר, וזה נורא מעניין, כי עושר עלול להתפס אצלנו כדבר רע, זה לא בהכרח כמובן, כן, כסף אפשר לעשות אותו המון המון דברים גם שמחים, כן, מסמכים אולי נגיד, דברים טובים, ואפילו גם זה באמת למדנו בדרך הלימוד שהיה בפרקי אבות, שאפשר גם העושר יכול להביא הרבה ברכה, הרבה דברים טובים. אבל בכל אופן גם יש בעיה עם העושר, וביום אנחנו הולכים לעסוק, אמרתי שכבר יצא איזשהו, בלי להתכוון, אבל שעסקנו בזה קצת בעניין של ההסתפקות לא במועט כמו בחלקו, השמחה אולי נגיד כך, בחלק של האדם. מעניין, כאן זה יהיה קשור גם לאושר וגם לחוכמה. גם בחוכמה אדם צריך, נראה היום, באיזשהו מקום לשמוח במה שיש לו. והיום בזה נתמקד, בשמחה של האדם במה שיש לו, בעניינים שקשורים גם כלפי אושר וגם כלפי חוכמה. ומתי אנחנו מזהים כבר שבעצם זה יגזים, זה לא במקום המרדף שלנו אחרי עושר ואחרי חוכמה, במקום שזה כבר הופך להיות מאוד מאוד קיצוני ומאוד מאוד 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 מוגזם, כן, מאוד מאוד מוגזם. אז בואו נראה בספר משלי, אל תיגע לעשיר מבינתך חדל. שלמה המלך עליו השלום רוצה לומר שהאדם לא יהיה רודף להגיע אחר עושר, וכשיהיה מסתפק במה שנתן עליו השם יתברך, ולא ירדוף בכוח ובחוזקה להתעשר. אז זה דבר נורא מעניין, לא שרע להיות עשיר ולא שרע להרוויח טוב, אבל יש הבדל אצל המהר"ל בין זה לבין מרדף. מה ההבדל? מה זה מרדף? מרדף זה כבר רצון שכל החיים שקועים בזה, ולהשיג עוד ועוד ועוד ועוד. אז מה רע? בסדר, אז אדם רודף, מה יש שהוא? הוא רוצה עוד, מה רע כל כך בלרצות עוד? אז אם זה בא מהמקום שאני שמח במה שיש לי ורודף אחר, זה יכול להיות לא רע. אבל כאן משמע שהמרדף עיקר עניינו הוא בגלל שלאדם קשה עם מה שיש לו, לא טוב לו לגמרי עם מה שיש לו, לכן הוא רודף. אם לא היה מתאמץ קצת, כאן משמע שמרדף באופן הכרחי או מרדף מבטא איזשהו מקום של חוסר סיפוק רציני, משמעותי במה שיש לאדם. לכן האדם כל כך רודף שיהיה עוד, שהרי מה שיש כרגע זה לא, ואם יהיה לי עוד, עוד יעשה לי טוב. זה דבר נורא מעניין. תכף נראה, זה אפילו בחוכמה לא טוב. האדם עלול להתרגל לחיות באופן שהנה הוא רודף, והנה הוא רוצה, והנה זה נורא טוב. אבל כל המרדפים האלה מייצרים מצב שאין לו את השמחה במה ש... ואז מה אם אין לו את השמחה במה שיש? אדם בעצם לא חי את מה שאלוקים נותן לו, הוא לא חי בקשר עם אלוקים, שהנה מה שאלוקים נותן לי, אני חי אותו, אני שמח בו, אז אני חווה אותו, אלא אני חי את מה שאין. כשאני חי את מה שאין, בעצם זה לא מה שאלוקים נתן לי, אלא מה שאלוקים, אז אני בעצם לא חי את אלוקים בעולם. אני חי את השאיפות שלי, את הרצונות שלי, אבל לא את מה שאלוקים נתן לי, כן? אז אין לי בעצם את מה שאלוקים נתן לי, את זה אני לא חווה. את זה אני לא חי. לכן הוא אומר, וכך הביאו שלא לרדוף, ואמר מתך זה עכשיו חידוש. כמו שהביאו שלא לרדוף הרב עושר, כך הביאו שלא לרדוף לקנות חוכמה ותבונה, אשר אין ראוי אל האדם, וירצה להשיג מעצמו מזו, רק יקבל מרבו. זה דבר נורא מעניין, שזה גם בחוכמה כך. לפעמים האדם הוא רודף אחרי חוכמה, נו מה רע בלרדוף אחרי חוכמה? עוד חוכמת התורה, זה נראה הדבר הכי טוב שיש. אפילו כאן יכול להיות שהרדיפה היא כבר דבר שלילי. אבל למה? מה הרע? אני בסדר, אז אני רודף. מה רע בזה שאני רודף? הרדיפה יכולה להיות בדבר שלילי מאוד. מה רע בלרדוף? לרדוף זה משמע שהחוכמה שיש בי כלום. האדם חש תחושה של אבסוט כזה. אז הנה זה ענווה כאילו, של כלום כזה. לא, אין לו את הסיפוק, אין לו את החוויה של לחיות את מה שהשם נותן לו. כשאתה מאבד את החוויה של מה שהשם נותן לך, אתה מאבד את הקישור להשם. קישור לקדוש ברוך הוא נובע מזה, הנה השם נותן לי ואני חי את זה, אני חווה את זה, אני שמח בזה, כי אני מקושר עם השם דרך הנתינה שהשם נותן לי. אין לו את זה. אז הוא חי את הרצונות, השאיפות שלו, אפילו שיהיו שאיפות טובות. אבל זה לא את מה שהשם נותן, זה את מה שאני רוצה, כן? את מה שאני שואב. ואז אתה חי חיים בעצם שאתה מרוקן את מה שיש לך מתוכן. אתה רק חי את העין, ולחיות את העין זה חיים שבסופו של דבר הם חיים חסרים וחיים מאוד מאוד לא שלמים. למרות שזה שוב, זה דבר נורא מעניין, הוא כן רוצה דברים טובים. בהתחלה דיברנו על אדם שרוצה כסף, עכשיו אנחנו מדברים על אדם שרוצה חוכמה, אבל הדגש שלו ברצון הזה הוא דגש על העין. הוא מאוד חווה חזק, הוא מאוד חווה בעוצמה את העין. אז הוא יכול, תכף נראה בהמשך, נראה שהוא גם יכול להיות אדם יראה שמיים. הוא אדם יראה שמיים ויש לו חוויה עצומה, אדירה של העין, אבל חסר לו את היש. כל החיים שלו אין בהם יש. ואם אין בהם יש, אין בהם בעצם את אלוקים שמחובר אליו. כי אין את מה שאלוקים נותן. אין את מה שאלוקים נותן לי. מה שאלוקים נותן לי מבחינתי זה לא. אז אני לא חי את מה שאלוקים נותן לי, אני חי את מה שאני רוצה. כלומר, כן? את מה שאני רוצה ואין לי. אז אני לא חי את אלוקים. בסדר? זה הנקודה שאותה הולך פה להדגיש. אז בואו נראה את זה הלאה, ככה ידע ובנה, אז אנחנו בנתיב האושר. רק יקבל כי השגת הבינה אינה לפי מדרגת האדם. רק יעמוד האדם במדרגה אשר ראוי לאדם. כלומר, אם האדם כל הזמן מחפש את האין ואת מה שאין ואת מה שאין, הוא בעצם מחפש דברים מחוץ לו, הוא לא מחפש את מה שיש לו. אז גם כשיהיה לו כבר, בוא נגיד שיהיה לו, הוא יגיע לאיזה משהו, גם המשהו הזה יישאר מבחוץ. למה? כי אף פעם לא שמח בו, אז הוא לא בעצם חי וחווה את מה שיש בתוכו. תמיד דברים נשארים מבחוץ לו, כן? תמיד שואף למשהו שהוא מבחוץ לו. יכול להיות גם שאפילו המשהו הזה מבחוץ גם לא מתאים לו, כן? ולא שייך למדרגתו. תמיד האדם הזה חווה את מה שאין, חווה את מה שמבחוץ לו. אז אין לו חיים פנימיים, אין לו את החיים במה שיש לו. מעניין, זה מתחיל בדבר החיצוני. הוא לא שמח בכסף שיש לו, הוא לא שמח באושר שיש לו, אבל זה מגיע כבר למקומות גם מוכנים. אין לו את החוויה הזאת של השמחה והאושר, שמה שיש לי דבר מאוד חווייתי ומאוד שמח. אתם יודעות, זה הרבה פעמים נראה ממש הפוך. הוא אדם כזה בעל שאיפות, כזה בעל רצונות, כן? אפילו התפילות שלו כאילו נראות טוב. הוא מתפלל ממש כל הזמן שיהיה עוד ועוד, כי מה שיש הוא מאוד, מאוד חסר. אז זה כאילו נראה חוויה של קרבת השם שרחוקה מהשם. כי אני לא חי את מה שהשם נותן. ואפילו כבר מה שהשם נותן, הוא מבחוץ לי, כי אני כל הזמן שואף לעוד מאוד דברים שהם מבחוץ, כן? אז מה שהשם נותן בעצם לא קיים, לא נוכח בתוכי. אז אני לא חווה את זה שהנה השם נותן לי, ואני חי משהו שהשם נותן לי בתוכי. אתם יודעות, אם היינו חיים את מה שהשם נותן לנו, אז זה היה חיים אחרים, רק קשה לנו, התרגלנו כבר, כן? אבל אם אדם היה חי את מה שהשם נותן לו, הנה השם נותן לי לקום בבוקר, השם נותן לי זה, השם נותן לי, כן? מאוד מאוד היינו חשים כמה, הנה, כל דבר הוא בעצם מגע של השם איתנו, כן? השם נתן לי להבין משהו, זה מגע של השם איתי. עכשיו הוא מחכים אותי, נותן לי, כן? שנתן לי כסף מסוים, אז עכשיו הוא נותן לי את הכסף הזה. אז אתה כבר מרגיש שהנה השם נותן לי, ואיזה חוויה כבר זאת? לחוות שהשם כרגע נותן לי משהו. אנחנו מחמיצים את החוויה הזאת, כי האין, תחושת האין מתגברת עלינו. אז אנחנו בעצם לא חווים את העולם דרך מה שהשם נותן לנו. כן, בסדר? זאת הנקודה שהוא מדגיש. כן, כן. נכון, זו שאלה טובה, אז מה עם הרצונות שלנו? מה הרצונות? זה לא חלק משמעותי בחיינו? בטח. בוודאי שהרצונות חלק משמעותי בחיינו. השאלה, אני חושב, מתוך מה אתה רוצה. אתה יודע, לפעמים אדם יכול לרצות ככה. מי ששמע שיעור במדרשה של איזושהי רבנית, היא אמרה, איזה שיעור, וואו, מאין עולם הבא. היה כזה שיעור כיפי. אני מחכה כבר ליום הזה והזה בשעה הזאת, שבוע הבא, שיהיה לי עוד פעם את הכיף הזה, זה טוב מאוד. כי כל השיעור מסתובב טוב, איזה חוויה הייתה השיעור הזה, איזה עוצמה הייתה השיעור הזה, הלוואי, כן? היה לה כיף בשבת במדרשה, והיא אמרה, וואו, איך סוף היה, ואיזה כיף, איזה יופי. מתי יש עוד שבת של המדרשה? יפה. אז היא חווה את מה שיש, היא רוצה מאוד להעצים ולהגדיל את החוויה הזאת, שהיא הייתה עוד ועוד מצוין, כן? זה מעולה. מתי זה לא טוב? שמי שהייתה שבת במדרשה, והיא אמרה, תשמעו, הכי איך סוף לא היה משהו. העוצמות שהרגשתי במערה פחות, אבל אמרו לי בנות שהן מאוד מרגישות עוצמות. וואו, אני מחכה לשבת הבאה. אולי שבת הבאה זה יבוא לי, מה? אז מה ההבדל בשני הדברים? אבל שניהם שואפות. וכאן זה שאיפה מתוך האיש, מתוך שאלוקים, אני מחוברת חזק למה שאלוקים כן נתן, למה שאלוקים כן שם לי בתוך העולם שלי. ואני נורא רוצה שאם יש כל כך דברים טובים בתוך העולם שלי, יהיה לי עוד מצוין. יש לי חוויית לימוד נהדרת במדרשה, נצאות לימוד תורה. אבל אם אני מאבדת, אם אנחנו מאבדים חלילה את החוויית היש ומחוברים חזק לחוויית האין, כאן זה דבר מאוד 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 אכזרי כלפי עצמנו נגיד, ולא אמיתי. אנחנו לא מחוברים לאלוקים. לא מחוברים, הנה אלוקים מביא לך משהו, לא? לא, אלוקים מביא למישהו משהו. לא, לא מחוברת לזה. אז כל הזמן, יש להניח, יש לחשוב שגם בפעם הבאה היא לא תהיה מחוברת, כן? כי תמיד החוויית האין היא זאת שנותנת איתה. אז כאילו זה נראה דבר טוב. כל הזמן היא רוצה באמת עוד, אבל זה בא מתוך האין, לא מתוך האיש. כן? אז יש כאן עוצמות גדולות של אין, שבכל זאת לא תפילה ועשייה, אבל עדיין זה אין. אז אין את הדבר העוצמתי הזה שאני קשורה לאלוקים, בקשר כל כך חזק וכל כך עצום, וכל כך שמח, שאלוקים נותן לי כל הזמן דברים. כן? שזה בעצם הנקודה, כן? זה בעצם הנקודה שאותה היינו צריכים לחוות, כן? מתוכה היינו צריכים לבקש שיהיה עוד, הלוואי. עם מה שיש הוא כל כך הרבה, הלוואי שיהיה עוד, כן? הלוואי שיהיה עוד מזה. בסדר? זה הייתה הנקודה שהיינו בעצם צריכים לחוות. ולכן, אז גם בענייני עושר וגם בענייני חוכמה. אומר, גם בענייני עושר, הוא אומר, אדם שמתרגל לחיות את מה שאין, זה לא משנה, יהיה לו בית גדול ויהיה לו כסף, הוא יחווה תמיד את האין. תמיד הוא יחוש את החדר בבית שעוד אין. תמיד הוא יחוש את המטבח שעוד לא שלם. תמיד הוא יחוש. ואז הוא יחליף מידה, אבל זה לא מספיק. טוב, אתם יודעים, זה מתומצת במגילה בצורה חריפה, כמובן, לא משהו כולם כאלה. במילים, אתם מכירות בטח מילים מהמגילה. מגילת אסתר שעברנו, שאומרות מה? מה אומר המן הרשע לבני ביתו? איזה מילים הוא אומר להם? הכל לכאורה טוב, הזמינו אותו למשתה, ומה חסר לו בכל זאת? זוכות מהמגילה, מה הוא אומר? מה? כן, וכל, נכון, ואז הוא אומר מה? וכל זה, אני חושב, איננו שווה לי, כן? אז זה בצורה קיצונית מראה את הנקודה הזו. זה לא שווה לו. למה לא שווה לך? בסדר, אחד חסר לך, מה? לא נדבר על זה שזה לא בסדר שבכלל משהו כשהוא מתייחס למרדכי. אבל אם חסר לו משהו, אז זה לא שווה לו כלום. כי חסר משהו. אבל תמיד יהיה חסר משהו. אז תמיד זה לא שווה כלום. תמיד מה שהשם נותן כאילו לא שווה כלום, שהרי חסר גם משהו. והחיסרון של המשהו הוא החוויה. כי לא חווה את מה שהשם נותן, לא חווה את מה שהשם, את הקישור שלי אל השם דרך הנתינה של השם. אז מילא החוויה העיקרית היא, מה שהשם לא נותן נגיד, אבל זה מעצים מאוד את הבקשות שלי, מעצים מאוד את השאיפות שלי, אבל בא ממקום שעלול להיות מקום גם שלילי, בסדר? ממקום לא חיובי. אז זה אנשי מה שהוא אומר, ואלו שני הדברים, אני עושה רמנת דומין לגמרי, כי שם שהעושה הוא זולת האדם, כך אומר הוא זולת האדם, והוא קנה החוכמה, אל תיגע להשאיר מבינתך חדת. אז מה הכוונה זולת האדם? עושר וחוכמה, אלו דברים שאנחנו צריכים לקנות אותם, שהפכו להיות חלק מאיתנו. כאילו אנחנו מחוץ לחוכמה, ואנחנו לומדים את החוכמה, לומדים את התורה, נוכמה, והיא לאט לאט מזדהה איתנו, הופך להיות חלק מאיתנו. גם העושר הוא דבר שהוא חוץ לאדם, הופך להיות לאט לאט חלק ממנו, כן? הכסף והממון הופך להיות חלק מהאדם. אז אם האדם חווה את מה שיש, אז לאט לאט הוא מתאחד עם החוכמה, מתאחד גם עם העושר. העושר הוא לא דבר שלילי, כן? מתאחד עם הממון שלו. אבל אם האדם חי את מה שאין, אז הוא לא מתאחד, אז הוא תמיד משאיר אותם מבחוץ. כשהוא משאיר אותם תמיד, את החומה ואת הראשון בחוץ, הוא תמיד ישאף אליהם, תמיד לא יגיע אליהם. כן, חוכמה מאוד קצורה לאדם. וגם הממון, תראה, יעקב אבינו אומרים שהוא רץ אחרי פחים קטנים, שהוא שכח. למה? כי בסוף הממון שלו הוא כן חלק ממנו. זה כן שבח, מעניין. למה? כי באמת אין לו ממון מיותר. ומה שהשם נותן לו מרגיש שזה באמת נצרח לו, וזה חלק ממנו. זה חלק ממנו שנצרח לו לעבודת השם, הממון שלו. אז אם הוא לומד להתייחס כך לממון שלו, זה חלק ממנו, זה מצוין. אם כל הזמן שואף לממון שאין לו, אז גם מה שיש לו אין לו אותו באמת, כן? כל הזמן מתייחס למה שיש כאין, כל הזמן רוצה את האין שאף פעם כאן כנראה לא יהיה. כי כשהוא יהיה, אז יהיה עוד משהו, כן? כי הוא מתרגל לחיות מאוד חזק את החוכמה ואת הממון שמחוץ לו, אבל לא לקנות אותה, להיות חלק ממנו. וגם החוכמה היא לא באמת חלק ממנו, כי בעיקר הוא חי את החוכמה שלא נמצאת אצלו. אז גם מה שאצלו הוא לא חש אותה כחלק ממנו, כן? ולא לחוש דברים כחלק מאיתנו, זה לא לחוש את אלוקים שאנחנו מחוברים אליו ונתן לנו את החוכמה הזאת. איזה יופי שהוא נתן לי, כן? ברגע הזה, ביום הזה, אלוקים נתן לי את החוכמה הזאת להבין. בואי, זה מצוין, כן? זה מתנה יפה, כן? והדירה שאלוקים נתן לי. זה דבר אדיר. ואנחנו, הרבה פעמים בחיים, דווקא באמת מכוח השאיפות, מתרגלים לאבד באיזה מקום את מה שיש. ואם אנחנו מאבדים את מה שיש, אנחנו בעצם מאבדים את הקשר האמיתי העמוק עם אלוקים, כן? אנחנו חווים איזשהו קשר עם אלוקים, אבל הוא עלול להיות חוויה חלקית, אני לא אומר לא בכלל, אבל חלקית. כי כל כך חווה את האם, רוצה את האם, כן? אז אנחנו כן חווים אפילו את אלוקים, כי אנחנו מפללים אליו, שיבין לנו את מה שאין לנו. רק עלול מאוד להיות שגם כשיהיה לנו אותו, שוב נחווה את אלוקים תכף מה שאין לנו, כן? אז לעולם היש לא יהיה החוויה האלוקית שלנו. וחבל, מפסידים הרבה. דרך השמחה הגדולה, במה שאלוקים כן נתן לנו, כן? בלחוות, חוויה עצומה, את מה שאלוקים נתן לי. אתם יודעים, יש תרגילים פסיכולוגיים כאלה, אני לא יודע, אני לא פסיכולוג, ולכן אני לא יודע להגיד לכם טובים או רעים, יש איזה תרגילים פסיכולוגיים כאן, תכתבי בסוף היום 10 דברים טובים שקרו לך היום. אז תרגיל, נרגיש את החוויה הטובה, מה? לא יודע, כיוון שאני לא מבין בפסיכולוגיה, אז אני פטור מלהגיד לכם האם זה תרגיל טוב או תרגיל רע, כן? לא יודע, עלול להיות, יכול להיות תרגיל טוב, יכול להיות גם שמישהי תתחיל לכתוב ואז יצא לה שהיא לא מגיעה ל-10, אז לא יודע, לא יודע. כן, צריך ל... אבל בכל אופן, באמת לפעמים חסר לנו. חוויית היש היא חוויה עצומה, כן? ולפעמים אנחנו כאילו מנוטרלים ממנו. ואפילו נדמה לנו שאנחנו קשורים כך יותר לאלוקים. זאת אומרת שזה לא נכון, כן? שזה לא דבר אמיתי. מה עניות, ובין שאני מתורה, כראה עניות בין שהוא עני ממש, כמו שאמרו מה עניות, וכן נקרא עשיר כאשר הוא עשיר בחוכמה. כי כמו העשירות של נכסים קניינו של האדם, כך נקרא חוכמה קניין לאדם. לכן אמרו אין זקן אלא שקנה חוכמה. את צריך לקנות את החוכמה. איך קונים את החוכמה? מה? הולכים לחנות וקונים את החוכמה? לא. וזה שאתה מתאחד עם החוכמה. ונהיה דבר אחד עם החוכמה. וחלק מהדברים זה השמחה בחוכמה. השמחה בחוכמה. שמחה בחוכמה היא חלק מהתחושה של הקניין. כי אני קונה את זה, אני שמחה בזה. זה חלק ממני אצל החוכמה הזאת, כן? כי אחת יכולה לשמוע שיעור אחד במדרשה במשך היום. לא, לא שאני ממליץ את זה לעשות כל היום, אבל נניח, כן? שיצא לה לשמוע רק שיעור אחד, אבל היא קנתה את השיעור הזה. זה הפך להיות חלק מאישיותה. ואחת יכולה לשמוע, עלולה לשמוע כל היום שיעורים, תמיד תחכה רק למחרת, אולי למחרת יהיו שיעורים יותר טובים. היא אף פעם לא קנתה את השיעור, כן? זה לא הפך להיות חלק מאישיותה. כי לא שמחה בו, זה לא התאית. זה לא הפך להיות חלק מחייה. אז זה לא נקרא שהיא קנתה חוכמה, כן? יש לדעת חוכמה ויש לקנות אותה. לדעת זה חיצוני ולקנות זה פנימי נקרא לזה, זה חלק ממני. במקביל, גם בכסף, יכול להיות, גם בממון, יכול להיות אדם שהוא עשיר, אז יש לו הרבה כסף, ולא קנה אותו. קניין, במובן האמיתי, שהוא חווה ומבין, זה, השם נתן לי את זה, ולכן זה חלק ממני, והשם חיבר את זה אליי. מילא אני עושה בזה גם את השימושים הטובים, כן? הצדקה והשימושים הטובים, שראוי שאדם יעשה, עם ממון ועם כסף, כן, וכן יוצא בהם. קנה חוכמה, הוא אומר, כן? באותה מודע, גם קנה עושר. כן, 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 בשמחה. פנימי הכוונה, אולי המילה פנימי, כן, יפה להיות חלק ממני, בהחלט. אני אגיד לך משהו, יש מי שלובשת בגדים, והבגדים הפכו להיות חלק ממנה, דווקא מעלה. אם כל כך שמחה בבגדים שהיא לובשת, אז הבגדים הפכו להיות לאט לאט קניינה, חלק מאישיותה. זה מצוין. זה שמחה בהשם שנתן לי את הבגדים האלה. תראי, צריך להבדיל כזה בין פנימי, רצוני וקניין. כלומר, יכול להיות דבר פנימי שקנוי לי, חיצוני שקנוי לי, וזה עדיין קנוי לי. אבל כל דבר זה לא קנוי לי. חוכמה היא קנויה לעולמי הפנימי, נכון? בגדים זה קניין יותר חיצוני, אבל זה עדיין חלק ממני. חלק ממני בצד החיצוני שלי. בסדר, זה חלק ממני. זה טוב שהבגדים שלי הם חלק ממני, ואני שמחה בהם. אני אומר, וואו, אנשים מחמיאים לי ואומרים לי, וואי, איזה בגדים קנית, טוב, טוב להרגיש טוב. כמובן, תחושה טובה צריכה להיות, השם נתן לי את זה. אז זה יופי שהשם נותן לי כאלה דברים שמסמכים אותי, מסמכים אחרים, טוב, מצוין, מעולה. איפה החלק הלא טוב? שאני כל הזמן מרגישה, חיה באיזה מין תחושה, שזה לא ממש קנוי לי, כי זה, כמו שאתה אומר, זה לא סתם חיצוני בסדר, זה קניין פנימי, קניין חיצוני, זה בכלל לא קניין מבחינתי, כן? כל הזמן אני שואפת למשהו אחר, כן? כל הזמן אני רוצה שאני אראה אחרת, עוד יותר בצורה אחרת, ועוד יותר בצורה אחרת. אז אין שום חיבור אל השם דרך איך שהשם נתן לי, כן? מה שהשם נתן לי בסוף זה, אם אני פותח את העיניים, זה מה שהשם רצה שאני אחווה, כן? שאני אחווה בשמחה. שזה כן באיזה מקום פנימי, חיצוני, חלק מאישיותי, חלק ממני. אז כן, הבגדים שלי הם חלק ממני. וכיוצא בזה, כן? כיוצא בזה, בכל מיני דברים אחרים גם. בסוף זה חלק ממני. חלק חיצוני, אבל חלק. קנייני. נגיד את זה, יש קניין פנימי וקניין חיצוני, שניהם קניינים. ויש לא קניין. זה שלי, אבל זה לא קנוי לי. כי אני לא מתייחס לזה בתור קניין. כל היחס שלי זה כל מיני דברים כאלה שהם... בעצם זה, השם נתן לי, אבל אני לא יודעת אם זה ממש אני, לא ממש אני. אז כל מה אני רוצה משהו אחר שהשם ייתן. אז בעצם אנחנו חיים, לא חווים את מה שהשם נותן לנו. אנחנו חווים את מה שהשם לא נותן לנו. כל אנחנו חווים כל מיני דברים חיצוניים. שאם היה לנו אותם, בטח היינו שמחים. ככל הנראה גם זה לא יקרה. כי אם היה לנו אותם, לא יהיה לנו משהו אחר. שאותו אנחנו, בכלל יוצא בזה, כן? אז לכן הוא אומר, כי כמו שהשירות של הנכסים, לפעמים מי שהיא בחרה איזה מקצוע, איזה כיף לה שהיא בחרה כזה מקצוע נחמד. וכמה רע לי שאני בחרתי בדיוק את המקצוע לא כזה לא כיפי וכזה נחמד, איפה הטעות? שככל הנראה, אם את היית בוחרת את המקצוע שלה והיא את שלך, אז המקצוע שלה היה נחמד ושלך פחות. כי את חיה כל הזמן טעים, כן? כל הזמן אנחנו רגילים לחיות, או עלולים לחיות, את מה שחוץ לנו, את מה שחוץ לנו במובן השלילי פה. אבל אם המקצוע שלי הופך להיות לאט לאט חלק ממני, כי אני מבינה, זה מה שהשם רוצה שאני שיהיה חלק ממני, אז אני ממש שמחה בו, כן? הוא קנייני, הוא חלק ממני. בסדר, יכול להיות שיכולה להרחיב בו, יכול להיות שיכולה גם לשנות, לעשות עוד דברים, זה לא סותר, לא סותר. אבל להתרגל לחוות ולחיות את מה שיש, מה שיש. נכון, זה קורה לנו לא מעט, אני חושב. מי שמספר על השירות לאומי שלה, אומרים, איזה החמצה הייתה לי בחיים. חבל שלא עשיתי שירות לאומי איפה שהיא עשתה. מה הטעות לפעמים? אם היית עושה איפה שהיא עושה, היית אומרת, חבל שלא עשית מה שאת עשית. לא, כלומר, האדם מתרגל לחיות מאוד מאוד את מה שאין לו. וזה כאילו נראה אפילו עירת שמיים כזאת, וואי. ענבה, לא יודע איך להגיד, עירת שמיים, חוסר סיפוק כזה. ומוליד אפילו רצונות, טובים כאילו נראים. אני נורא רוצה כמובן להשיג, להשיג, להשיג. אז צריך להשיג, להשיג, להשיג. אז זה לא בא לך מהמקום הטוב, כן? מהמקום שאת רואה איך השם מדבר אליי ביש, אני רוצה להרחיב את היש הזה, כי עכשיו השם מדבר אליי בעוד דברים, כן? ובעוד צורות, בסדר? ובעוד גוונים, כן? ועוד צורות של חיים. לכן הוא אומר, כי כמו השירות של הנכסים, כך יקרה החוכמה, כן אמרו, אין זקן שקנה חוכמה, ואיננו כעשה כנפיים כנשר, דילגתי, וכן אמרו, אין זקן שקנה, אך כתוב אומר, אחר זה יתעיף עיניך מנינו כעשו, יעשה לו כנפיים כנשר ראש המים. תראה על שני מוסף, כי אם יעשה את זה כאשר יגיע להשיג נות אלי בינתו, עשו יעשה לו כנפיים כנשר ראש המים, בני כי העושר הזה אומרת, אינם מצד האדם. אחר שאינם מועל לאדם, אינם נשארים אצל האדם, והם פורחים ממנו ולא נשארים מהאדם. אם האדם כל הזמן שואף לאין, אז העושר והחוכמה שלו בעצם פורחים, כמו עוף, בורחים ממנו. אבל יכול להיות שהוא יהיה לו, הוא יהיה לו כסף, ויהיה לו חוכמה, אבל הם לא יהיו, הם יהיו מחוץ לו. וכל הזמן ירדוף אחרי הדברים שהם מחוץ לו. וגם כשיהיה לו משהו, המחוץ הוא יהיה החיים. אז גם כשיהיה לו חוכמה, היא תמיד תהיה מבחוץ לו, כן? הוא לא חווה אותה, הוא לא חי אותה, הוא לא שמח בה, אז היא תמיד תהיה מבחוץ לו. תמיד תהיה תחושה, יש אותי ששואף לכל מיני דברים, ויש את החוכמה הזאת שאני אף פעם לא מגיע אליה, כן? אני אף פעם לא מצליח להגיע אליה. אז זה באמת חיים נורא קשים, כן? חיי האין, כן? זה חיי האין בעצם. ואז האדם באיזשהו מקום מאבד הרבה מערך החיים האלוקיים שלו, כן? מלחוות את חיים האלוקיים. אז לכן אומר, זה כמו ציפור, כמו עוף. מראה שאינם, הם פורחים ולא נשאר עם האדם. חס ורק שני דברים אלו כנשר, חוב השמיים, נשר כנגד החוכמה, ואין לו עסק בנסתרות, וכך אמרתי, יעשה לו כנשר, יעשו מן החוכמה שאינה שייך רק לאלונים. זרע חוב השמיים כנגד עושר בממון, טוב, לא מן האדם עצמו. בואו נדלג לגמרא שהוא מביא, מעניין, היא גמרא מאוד מאוד יסודית. בכל אופן, הוא אומר תמיד, תבקש את החוכמה במה שמתאים לך ובה תשמח. כי אם תבקש את מה שאין לך, גם מה שיש לך, אמרנו בסופו של דבר, אין לך, כן? גם את היש אין. אז בואו נראה עוד גמרא מאוד מעניינת. ובפרק כמה דיברכות, אמר רבי חייא משמי דאולה, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. אתה צריך להבין על מה הגמרא מדברת. גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. מה, זה לא טוב להיות יראת שמיים? מה? מי שנהנית מיגיע כפה יותר גדולה מי שיראת שמיים. אבל יראת שמיים זה ודאי דבר מאוד גדול. דבר מאוד מאוד חשוב. איזה דבר חסר ליראת שמיים? אז שימו לב למילים, זה מעניין לו. גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. אז מה חסר לירא שמיים? איזה נקודה חסרה לו? איזה מילה לא כתובה אצל הירא שמיים? בואו נעשה לב. גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. אז לירא שמיים מה אין? יש מילה אחת אצל הירא שמיים לא כתובה. איזה מילה? לא שואלה. נהנה, נכון, כמובן. הירא שמיים הוא לא נהנה. טוב, מה רע? הוא לא נהנה בחיים. מעניין, נכון? מדובר במי שהיא ראת שמיים, רק שהיא לא נהנית. אז אולי זה טוב שהיא לא נהנית, מה? היא יוצאת לטיול והיא לא נהנית. הפסדנו יום במדרשה. וואו. היא במדרשה, היא לא נהנית. הפסדנו טיול, סתם לא יודע. אבל היא ראת שמיים מאוד. היא כל הזמן מרגישה כמה חסר יראת שמיים, כמה השם הוא רחוק. יראת שמיים, תרגיש כמה השם רחוק. היא נורא רוצה להתקרב להשם. אז זה מדרגה קודם כל. אי אפשר לזלזל במדרגה הזאת, רק שהיא לא נהנית. ממש לא נהנית. איך היה לך שנה במדרשה? הרגשתי שקיבלתי הרבה יראת שמיים. ונהנית? לא יודעת. חסר לי יראת שמיים. הגעתי במסקנה שחסר לי המון יראת שמיים. השם הוא כל כך רחוק, כל כך רוצה להתקרב אליו, אז זה חסר לי. טוב, מה, מי אמר בחיים צריך ליהנות? משמע כן, אה? גדול הנהנה מיגיע כפה יותר מיגיע שמיים. אז למה הנהנה מיגיע כפה הוא נהנה? מה, הוא לא ירא שמיים? הוא גם ירא שמיים. אלא מה? הוא חי גם אהבת שמיים, לא רק יראת שמיים. זה מין איזון כזה, נכון? נראה אולי שבין היראה לאהבה. הירא שמיים הוא ירא שמיים, אבל אין לו אהבה. אין לו אהבה להשם. אהבה זה חיבור, אהבה זה קשר, כן? את האהבה והקשר נראה שהוא פחות מרגיש. הוא מרגיש חזק את היראת שמיים. כמה השם רחוק. טוב, אני שוב אומר, זה לא לזלזל במדרגה הזאת. היא סיימה שנת מדרשה ואמרה, הגעתי למסקנה שהשם כל כך רחוק, אני מה זה רוצה להתקרב אליו? אני לא מצליחה. כל תפילה אני מנסה עוד, לא מצליחה. אני אתאמץ עוד בחיים, כן? טוב, נדע, זה יפה. זה יותר טוב ממישהי שהיא לא יראת שמיים. אבל מה חסר לה, אני חושב? אהבת שמיים. לא אוהבת את השם. נכון, זה נשמע קשה, אה? אבל היא לא כל כך אוהבת את השם. איך אוהבים את השם? שמחים במה שהשם נותן, אה? שמחה במה שהשם נותן. זה אהבת שמיים. מי שנהנה מגיע כפיו, הוא נהנה מזה שהוא עובד את השם, ברוחניות, בגשמיות. ואז הוא נהנה מגיע כפיו, ממה שהשם נתן לו, בתמורת להגיעה שלו. אז הוא נורא נהנה בעולם. אז מה, ליהנות בעולם זו בעיה? למה? זה לא בעיה. זה כן יש לו יראת שמיים, הוא מרגיש שהשם רחוק. אבל השם מאוד רחוק וקשה להתקרב. ודווקא בגלל שהשם כזה ענק, אני כל כך שמח בכל מתנה קטנה שיש לי מהשם. זה כבר אהבת שמיים. אני גם יראה, מרגיש רחוק, אבל גם מרגיש שזה קרוב. במובן הזה שהשם נותן לי משהו, שהוא גדול, הוא עצוב. ויש לי משהו מהשם, איזה יופי. שיש לי משהו מהשם, זה כל כך משמח אותי. משהו מהתורה של השם זכיתי ללמוד, אז אני נורא שמחה. כן? כי השם כזה גדול, והתורה שלו כזאת עולה, ויש לי יראת שמיים. ואני מרגישה כמה זה רחוק, אני מרגישה גם כמה זה קרוב. כן? אז זה מצוין. אז זה הבדל בין יראת שמיים לאהבת שמיים, נראה לי. והנהנה מגיע כפיו, ויש לו יראת שמיים, אבל יש לו גם אהבת שמיים. אז גדול הנהנה מגיע כמה יותר מירא שמיים, יש לו יראת שמיים, יש לו גם אהבה. הירא שמיים, יכול להיות לו המון יראה, חסר לו אהבה. חסר לו אהבה. אז הוא חי בצורה, הוא חיה בצורה מאוד מאוד יראה. מאוד רוצה להתקרב כמה, והיא לא תעשה שום עבירה, וזה מאוד יפה לו לעשות עבירות. והיא מאוד תתאמץ בעבודת השם, זה מאוד, זה מצוין. אבל אין לה אהבת שמיים. אז היא חיה בלי אהבה. אז היא קשה לפעות ככה. עם המון נראה מהשם בלי אהבה, בלי להרגיש את החיבור, את הקשר, בסדר? את הקשר במה שהשם כן נותן לי, את זה היא לא מרגישה. למי ששאלה קודם על בגד יפה או משהו. נכון, הנהנה מגיע הקבע אומר, עבדתי, קניתי לי בגד, איזה כיף? למה כיף? אבל את לא יראת שמיים, מה זה קשור? אני גם, מתוך יראת שמיים בא לי גם אהבת שמיים, שמחה עצמה מה שהשם נתן לי, כן? נתן לי כסף, עבודה וכסף, תוך הכסף, קניתי משהו, כל זה אהבת שמיים, כן? חיבור להשם. אז הוא אומר, אז בואו נראה בגמרא הזאת, כי התבאר פעמים הרבה, כי אין מקבל רק החומר, ואילו בעולם הבא אין מקבל שם מסתפק, רגע, קצת אני אדלג, דבר זה עוד יותר עמוק, יש לך לדעת, כי הנה מגיע כפה, אי אפשר שלא יגיע גם כן לאהבת השם, כי מי שנתן מתנה לך, אתה מתנה אהובה על המקבל, איך אפשר שלא יאהב מאוד מי שנותן לו המתנה הזאת? הנהנה מגיע כפה ויש לו אהבת שמיים, כל כך נהנה מזה שנתנו לו את המתנה הזאת, כן? כמו מישהי, שאולי היא יראה מההורים שלה. טוב שיש גם יראה מההורים גם קצת, כן, כן. לא רוצה לעשות שטויות, כי אז ההורים יחסו על זה. אבל בסוף, יש לי תחושה של מרחק, ויש גם תחושה, איזה כיף שקיבלתי ממתנות, כן? איזה כיף שהם נתנו לי. זה מצוין. אדם יש לו יראה מרבו, זה מצוין? צריך להיות אדם יראה מרבו, יראה מהרב שלימד אותו, מרבנית שלימדה אותו, מצוין, מעולה. מרבנית שלימדה אותך, זה מצוין. אבל בסוף זה לא נשאר שם, זה מגיע למקום. זאת אומרת, וואו, אני ראיתי, אני מרגישה את הגדלות של הרב והרבנית הזאת. וכמה קיבלתי ממנה, ואני כך אוהבת אותה רבנית, נגיד, כן, משמחה עצומה כזאת, שזכיתי לקבל, נכון? זה אהבה. נעביר את זה להשם, כן, היראה היא המרחק, שצריכה להתרגם גם, דווקא בגלל תחושת הגודל, איזה כיף של מה שקיבלתי, כן? מהקדוש ברוך הוא. את זה הירא שמיים מחמיץ. אז מה, זה הירא שמיים הוא לא אדם גדול? גדול. נו, אם הירא שמיים הוא אדם כך גדול, למה צריך לנהנה מגיע כפיו? כי צריך גם אהבת שמיים, כן? והירא שמיים את אהבה הוא מחמיץ, חבל. אז לא שאין לו כלום, הוא מרגיש כמובן את המרחק. וכמובן הוא ישאף למה שאין, כמו שראינו קודם. אבל חסרה לו אהבה. חסרה לו אהבת השם בחיים. טוב, צריך גם לדעת שגם במקביל, מי שיהיה כל הזמן נהנה מגיע כפה בלי ירא שמיים, זה גם חיסרון, כן? כאן גדול הנהנה מגיע כפה יותר מירא שמיים, כמובן יש לו את הירא שמיים, הוא גם נהנה מגיע כפה, בסדר? גדול מי שיש לו גם יראת שמיים וגם דואג ליהנות מגיע כפה, בסדר? שזה בעצם הנקודה החשובה. עובר, כן, כן. כי הנהנה מגיע כפיו, הוא כן מרגיש שהשם מאוד רחוק. זה יראת שמיים. השם מאוד ענק, מאוד גדול, מאוד רחוק. אבל דווקא בגלל זה, זה כזה כיף לקבל מתנה ממישהו שהוא כזה גדול, נכון? הכי כיף בעולם זה לקבל מתנה ודווקא ממישהו גדול. אם הוא מתייחס אליו, הוא נותן לי מתנות. נותן לי מתנות. איפה כיף לקבל מתנה על היום הולדת? וואי, סליחה, אני עלול לפגוע בו במישהו.
אבל חברה טובה מהחדר הביאה לך מתנה. זה נחמד, כן, זה חשוב. פתאום איזה רבנית שלימדה אותך, זכרה שיש לך יום הולדת, ואת כל כך מעריכה אותה, יש לך אפילו איזה עירה ממנה, את מוצאת מרחק. אם היא מתייחסת אלייך, זה יחס, כן? מרגישה איזה יופי זה, לדבר הגדול יש יחס אליי. טוב, נעביר את זה להשם, כן? אחרי שמיים מרגיש את הגודל, זה מציאה להרגיש את הגודל, חייבים להתחיל משם. שם, מתוך הגודל, כך נהנה שהגודל הזה מתייחס אליי, ומביא לי חוכמה, בגדים, כן? עושר, מציאה. הוא מתייחס עד אל האדם הפרטי, ומביא לו. ואני נהנה מכך. אני נהנה מזה שהשם נתן לי ועזר לי לרכוס, לעמוד, לעבוד ולהנות מעולמו, כן? ומזה הוא נהנה. הירא שמיים, יכול להיות שיהיה לו הרבה יגיע כפיים, הוא לא נהנה. כי הוא כל הזמן מרגיש, אבל כמה שאני אקנה חוכמה, כמה שאני שיהיה לי עוד דברים ועוד זה. זה כל כך רחוק מהשם. השם הוא כזה ענק ואני כזה קטן, וגם הוא הביא לי משהו. בסוף הוא נשאר גדול וענק ואני כאילו. טוב, זה נורא, זה לא כלום, זה תרושה עדיין בחשיבות. אבל היא מרוקנת משהו את החיים. אין בהם אהבת שמיים, בסדר? אין בהם חיבור. טוב, אנחנו צריכים להיות גם וגם. להשתדל, כן. אז זה הנקודה שהוא מדגיש. כן, כן. כן. גם חוכמת התורה. לא רק חוכמה של חול. גם יכולת של חול. אבל גם בכלל יכולת חוכמת התורה. חוכמת התורה. מישהו מאוד חכם, מישהי מאוד לומדת תורה ונהנה, אז זה מה שתיארתי את זה בצורה קיצונית, כי המשלי אותה בסוף נהנית במדרשה. לא. קיבלתי המון יראת שמיים. הבנתי כמה התורה דבר ענק וגדול, ואני קטנה לעומת השם, אני קטנה לעומת התורה. זה יפה, כן? אבל חסר פה במשהו. אז מה, לא נהנית אף פעם, אה? לא. לא חבל, אה? ככה חבל, שנה שלמה, לא נהנת, אה? אף שיעור. כל שיעור הרגשתי כמה אני רחוקה מהשם. וואי, זה ממש יפה, אני לא אומר. אבל חסר, נכון? חסר לתחושת ההנאה. למה צריך את התחושה הזו? כי בלי ההנאה אנחנו לא מרגישים באמת את הקרבה, את האהבה, את הקרבה. איזה יופי שדבר ענק וגדול שהשם נתן אותו בעולם, התורה, הוא גם קרוב אליי. כן? ואני גם יכולה לקנות אותו, גם יכול להיות חלק ממני. בסדר, ברמה שלי, במה שמתאים. כן? במה ששייך אליי, בסדר? במה ששייך אליי. זה אני חושב הנקודה שהוא מדגיש. שהרי בעושה חד אבינו, ואצל הרקתי הוא עושה לשומרי מצוותי אל אלף דורי, כי אהבה גדולה מן ההירה, מי שהוא אוהב ונהנה מגיע כפו. אי אפשר שלא יאהב השם בר שנותן לו זה. רק עתו זכר אלף שניהם יותר שהם כנגד ההיראה ואהבה. ואהבה גמורה נמצא במי שנהנה מגיע כפו. ועל זה אמר כמי שיש לו מידת אהבה מן ירא שמיים, שאין לו רק מידת ההיראה. וואו, מעניין. מידת אהבה, אבל הירא שמיים, יש לו רק מידת ההיראה. הוא כל הזמן שקוע בהיראה שלו, במה שאין לו. זה נהדר להיות שקוע במה שאין לך, אבל אתה חייב להוסיף מה שיש לך. עכשיו מתוך זה אתה חייב להוסיף גם את מה שיש לך. במה שיש לך. וואו, זה נורא קשה, אה? לחיות את שני הדברים במשולם. אבל זה גדלות האדם. מה אדם מצליח? מעניין, אנחנו במערת המכפלה, יהיה לנו עכשיו קצת. אברהם אבינו. מה אברהם אבינו? מידה זאת ומידת ההסגרות היה מיוחד באברהם. שהיה לו מידת ההסגות שלא היה רוצה לקבל שום דבר. אף כי היה ראוי לו לקבל. מעניין שהוא קושר את זה לשאלה אם אני רוצה לקבל מתנות מאחר. למה מי שכל כך נהנה מגיע הכפה והכל לא רוצה מתנות מאחר? שזה היה לי חידוש פה. הוא כל כך רוצה מתנות מהשם, שהוא לא כל כך רוצה מתנות מאחרים. טוב, אבל גם, אתה יכול להגיד שגם האחר שנתן לי זה, השם אמר לו לתת. נכון, אבל זה עובר פה דרך עוד כתובת. מעניין, אה? אז אני לא מרגיש לגמרי את זה שהשם נתן לי. לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך המלאה, פתוחה, הקדושה והרחבה. את זה הוא רוצה לחוש. אז אם אחר נתן לי, זה גם השם דאג לי. נכון, אבל זה עבר עוד איזה כתובת. אבל אם עבדתי קשה ואני הרווחתי, אז בצדק המרגישים יותר טוב. כי אני מרגישה זה היה ממש מהשם. הוא נתן לי עבודה, אני עבדתי, אני קיבלתי תמורת העבודה הזאת, ועכשיו אני יכול יותר להרגיש איך השם נתן לי. כן? ואת זה אני רוצה בעצם לחוות, את החוויה הזאת. אז זה היה לי דבר נורא מעניין. כשאנחנו מקבלים מתנה, זה משמח אותנו. קיבלנו בגד יפה, קיבלנו זה, זה משמח אותנו, בצדק, למה לא? מותר לשמוח גם בזה. אתה יש כאן איזה חסר נראה. שאברהם אבינו פחות רצה את זה, כי יש פה משהו של הדייק של תחושת חסר. ומהי תחושת החסר? זה עבר דרך מישהו. אז אני מרגישה מתנה שהיא הביאה לי, והשם שלח אותה להביא לי, אבל זה היא הביאה לי. אז זה כבר לא תחושה איך השם נותן לי. ואם אני עבדתי על זה, זה יותר איך השם נותן לי. למה? אני אגיד תודה לעצמי, לא, אני תודה להשם, שנתן לי את הכוחות. זה לא עבר עוד כתובת. נכון? זה מעניין, לא? ואברהם את זה הוא רצה כבר. היא מחוץ והצרוך נע, ואם תיתן, ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. אברהם לא רוצה, רוצה לחוש את התחושה העוצמתית הזאת של אהבת שמיים. איך השם נותן לי ואני אגיד להשם תודה. אבל אם זה עבר דרך מישהו, אני אגיד, טוב, אני אגיד לא תודה, שהשם שלח אותו להגיד, זה כבר עבר משהו, מה? לא, אני רוצה את הישירות הזאת, את התחושה הישירה הזאת. אני עבדתי והשם נתן לי. אתם יודעים, זה ממש תחושה נפלאה, להרגיש שאנחנו עובדים וקיבלנו משהו על העבודה שלנו. אתם יודעים, אבא שלי, זכרונו לברכה, עוד מעט יום הזיכרון של פאז'ה, כמעט כמו 5 שנים, אז הוא, אני זוכר שהנכדים, כשהיו באים אליו, הוא היה עורך דין, הוא עבד בקר המדינה בתור עורך דין, ואז היה מדי פעם צריך לעדכן את ספר החוקים של המדינה בבית שלנו. היה ככה הרבה כרכים של חוקי המדינה בבית, והיה צריך לעדכן אותם, היו מקבלים עדכונים ומחליפים את הדפים שם. צריך להחליף דפים ישנים ועושים חדשים. אז הרבה פעמים, כל מיני מקרים, הוא נתן לנכדים שיעבדו אצלו כאילו. כאילו, באמת הוא היה זה, אבל אז זה היה ככה לשמח אותם. זה נכד שהיה מגיע לפעמים והיה קצת יותר גדול, והיה אומר לו, טוב, אתה מחליף עכשיו את העמודים. נדמה לי שגם הילדים שלי עשו את זה לפעמים, אם אני זוכר נכון, בחוקי המדינה, הוא נתן 20 אגורות או חצי שקל לכל עמוד שמחליפים. ואני זוכר שהיה להם כזה עושר בפנים פתאום, הם עבדו, והם מספרים לנו אחר כך שהם עבדו אצל סבא. הוא נתן להם, והוא עשה איתם חשבון כמה מגיע להם, הם עשו חשבון על כל עמוד שהם החליפו, והיה מגיע לאיזה 20-30 שקלים, והם היו מאושרים. גדול הנהנה מגיע כפה, הוא צדק בזה. לפעמים, אתה יכול להגיד, סבא נתן לך 50 שקלים. זה לא דומה לי. עבדתי וקיבלתי 50 שקלים. לא שני עולם. באופן העמוק לפי המהר"ל, כי את זה השם נתן לי ישר, את זה השם נתן לי דרך מישהו. בסדר, דרך מישהו זה כבר תודה לבשר. שהשם נותן לי, כי אני עבדתי ודרך שנתן לי את הכוחות האלה לעבוד, ודרך זה קיבלתי, אז זה מידת אברהם אבי. ואני מרגיש את העושר של הקבלה ואת השם. אז זה תחושה אחרת. זה תחושה אחרת. התחושה אחרת לגבי. שונא מתנות אישים. טוב, אז עכשיו תגידו לי, מה, כל פעם שיתנו לנו מתנה אנחנו לא רוצות? לא אמרנו, עד כדי ככה, להיות חריפים כאלה, קיצוניים כאלה, כן? זה שיעור בסוף, זה לא... אבל, יש בזה משהו. בזה שכשאני עובדת ומרוויחה, זה תחושה אחרת לגמרי, זה הרגשה אחרת. זה מעט השם, זה דרך בשר ודם, כן? אז בכל אופן, אז הוא אומר, זה מידת ההסתפקות. שלא היה רוצה לקבל אברהם שום דבר. טוב, אצל אברהם אבינו זה חריף. אף כי היה ראוי לו לקבל, שאמר הם מחוץ והם ייקח מכל השלח, הנה לו רצה במון אחר כלל, והיה די לו בשלו. פרק יסוד אדם בשרה שנאמר אברהם מחוץ והצרונה, זכו בניו שלו, לשתי מצוות, לחוט של ציצית ורצועה של צילין. מעניין, הוא אמר מחוט ועד שרוך נעל, ואז בניו זכו לחוט של ציצית, שרוך נעל זה כנראה בצבע דומה לתפילין. קיבלו את התפילין, קיבלנו ציצית ותפילין, בזכות מה? שאברהם אבינו אמר עם מחוץ ועד שרוך נעל. טוב, אז למה זה קשור? אז בואו נראה את זה. והוא זה כי המידה הזאת שהיה לאברהם מידת ההסתפקות, הוא בזה שהוא שלם ואינו חסר כלל. שאם הוא חסר לו, היה מסתפק בשלו. אחר בנו ונה בשתי מצוות, שהם השלמת האדם. מה הכוונה שאברהם היה שלם? לא שאברהם לא השתלם והתעלה כל הזמן. שלם במובן הזה שאברהם הרגיש שהוא לא נזקק לדברים שמחוץ לו. הוא רוצה דברים שהשם נותן. דברים שהשם נותן זה חלק ממנו. דברים שמבחוץ זה כל כך זר, עד שלפעמים הוא לא רוצה, כי זה בא דרך מישהו. בדרך מישהו, הוא העדיף כמה שאפשר להיעזר בצינור הזה פחות. יש מין תחושה כזאת שהאחר נותן לי. אז בעצם זה לא היה, התחושה של הקישור להשם ישירות, מה? איך השם קשור אל הישירות? וואו, התחושה שקשור אל הישירות היא תחושה אחרת לגמרי, כן? תחושה אחרת לגמרי. זה כמו לשמוע שיעור בזום, סתם נחת לי הדוגמה הזאת לראש, בסדר? לא יודע למה, מכילה, סתם טראומות שיש לי מקודם. כשאני במדרשה או כשאני בישיבה בתקופה האחרונה. כמו לשמוע שיעור בזום או לשמוע שיעור ישיר, כן? בזום זה כמו מתנה, זה עובר דרך מישהו. וישיר, זה ישיר, כן? אז לקבל ישיר בעת השם, וואו, זה הרגשה אחרת. אז אברהם אמר, מחוץ ועזרות זכה לציצית ותפילין, ציצית ותפילין זה התחושה שהשם איתנו כל הזמן. זה אברהם רצה להעניק לנו את התחושה הזו, שהשם איתנו כל הזמן. אם אתה לא רוצה מתנות, סימן שאתה מבין, שאתה רוצה ישירות מהשם. אז אם יש לך מתנות גם, ציצית, תפילין, אתה מרגיש שהשם איתך. אתה מרגיש שהשם איתך. שוב, חשוב לי לומר שאנחנו אומרים דברים בשיעור, זה לא להיות קיצוני וחריף. זה לא שאם ההורים נותנים לנו מתנה, נגיד לנו כמו נצלים. תודה על המתנה ליום הולדת. שונא מתנות תחיה. לא רוצה מתנות, מה? רק מת השם. לא יפה. זה גם דרך מהשם לפעמים, להעביר לנו, דרך ההורים, דרך זה, דרך זה. אבל בסוף כן צריך לזכור את המרכז. אני מודה ומתוודה בפניכם שאחרי החתונה, ממש לא יכולתי לעמוד בחומרה הזאת לקבל מתנות רק מת השם. אחרת בכל אופן לא יכולתי ללמוד בכולל וללמוד תורה, כי זה נהדר לקבל מתנות מעת השם, אבל אי אפשר גם ללמוד בתורה וגם לרצות לקבל מתנות רק מעת השם, ומיינות מגיע כפיך זה מסובך, כן. כלומר אתה מוותר על משהו בחיים, כן. בשלבים מסוימים, כן, של החיים. אחר כך אולי אתה משלים אותה, נכון? אבל בגדול זה נכון, כן. שתמיד אתה צריך לשאוף שהדברים יבואו על ידי העמל שלך, כן. ואז תחוס למעט השם. אז יהיה לך את התחושה הזאת שזה מעט השם, בסדר? שזו תחושה אדירה, זו תחושה נפלאה, התחושה הזאת. תראו, יש גם בחורים בישיבה, אני לא יודע להגיד לכם לא נכון. שקיצוניים בזה, ממש לא אוהבים, לא לקחת מההורים ולא... אני לא יודע, אני לא חושב שצריך כזה קיצוני, אבל בגלל זה נכון, כן? לקבל למתנות, יש בזה איזה חסד, יש בזה משהו של חסד, דבק בזה איזה חסד. לכן הוא אומר, זכו בניו, כי אלו שתי המצוות להשלים עצמם בציצית מלבול. כל זה זכה אברהם, מידת ההסתפקות שהוא השלמת האדם, כמו תפילים וציצית מורה על השלמת האדם. מורה שהאדם קשור להשם, שהאדם מחובר להשם, לשם אנחנו שואפים. לחיבור הזה להשם אנחנו שואפים. כי בסופו של דבר, עיקר מה שלמדנו היום, שהאדם צריך לשאוף שדברים יהיו חלק ממנו, חלק מאישיותו. חלק מאישיותך וחלק ממך זה כשאתה מרגיש שהשם נותן לך את זה, כן? ואז זה חלק ממך, זה נתנת השם. אתה חווה את הדבר הזה, הנה השם נתן לי, זה יהיה חלק ממני. ככל שזה עובר דרך מישהו אחר, אז זה מישהו אחר נתן. אז זה כבר יותר קטן. זה כבר לא חוויה של דבר שבא מת השם, כן? והחיים צריכים להיות תמיד החוויה שהשם נותן לי. זה החוויה עצמו. אז זה גם לא מאחר, וגם את התחושה שאני לא חי את מה שאין. אני חי חזק את מה שיש לי. מה שיש לי זה מעצים את החיים. זה נותן לחיים גודל. זה נותן לחיים עוצמה. מה שאין לי בא מתוך היש, אבל לא, 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 לא מתוך האין. כן? זה לא שהעוצמה והחוויה של החיים שלי הוא האין. האין שהוא הופך להיות חוויה ועוצמת החיים שלי, פירוש שאני לא חווה את מה שהשם נותן לי. זה כל כך החמצה בחיים. אני לא חי, אמרנו, אהבת השם. כן? לא חי אהבת השם אמיתית. לא חווה את מה שהשם נותן לי כל הזמן. אז זה תחושת החמצה. זה תחושה כזאת של וואו, כמה חבל שלא חוויתי כן, מה שאתה נותן. טוב, אני רוצה להגיד לכם, בעניין שבתפילה 18 אנחנו נושאים בקשות, אז אנחנו כן חווים מה שאין. נכון? ברך עלינו את השנה הזאת, רפאינו השם מן הרפא, ברך עלינו, שיבה שופטינו. אז אנחנו כן חווים נכון מה שאין. תתפלל את 18, ומה את אומרת ב-18? השם אין לי דעת, אין לי דעת. בסדר? רוצה לעשות תשובה, מצוין. ראינו השם בעוניינו וריב הריבינו, שנצליח בחיים, בסדר, מתוך בריאות, מתוך פרנסה טובה. אז כן חיים את מה שאין. דבר אחד אני חושב אבל אנחנו צריכים לזכור, איך התפילה מתחילה. האל הגדול, אל עליון, גומן חסדים טובים וקונה הכונות. אתה גיבור מחלקל חיים בחסד, זאת אומרת, שלוש ראשונות שבח. אתה הקדוש וקדושים וחודים. שלוש אחרונות שבח, מודים אנחנו לך. כל... וכל החיים ידעו חסלה, כן? אז מה? אז זה מראה, כן מותר לבקש. אבל להתחיל בשבח, לבקש ולחזור לשבח. אם אתה מוקף בשבח, הבקשות שלך מצוינות. הבקשות שלך מצוינות. כי אתה מוקף בשבח. אתה יש לך כל כך עוצמה של חיים ושמחה במה שהשם מחלקל חיים בחסד ונותן, שאתה רוצה אמרנו עוד. אבל אם אתה לא מוקף בשבח, רק אתה רוצה מהשם עוד, 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 אז יכול להיות שאתה מאוד יראה שמיים, אבל אתה לא אוהב את השם. אתה מרגיש שהוא רחוק, ואתה כל הזמן רוצה שיביא לך דברים. כן? אז זה לא. אבל אם אתה אומר, טוב שמחה הולכה נאה להודות בכוונה, ואתה מתחיל במחלקי לחיים בחסד, אז אתה מוקף בהודעה ובשבח. אז עכשיו אתה חי את השם, את הקרבה שהשם נותן לך דברים. מתוך זה תבקש עוד, כן? תבקש שיהיה לך עוד. זה נקודה מאוד חשובה. אתם יודעים, מורי ורבי היה מתמיד שהיינו אומרים לו, אני קשה לי להגיד, לא תמיד אני חווה את זה כמוהו. אבל תמיד שאין ממנו, הוא היה שואל מה שלומך, והיית אומר כזה, יהיה טוב. זה תמיד נראה ככה, ככה, נכון? אז היה תמיד מתקן אותנו ואומר, טוב, ויהיה עוד יותר טוב בעזרת השם. באמת ככה כנראה צריך להרגיש. יהיה טוב זה כזה, לא? בעשה, אה? יהיה טוב. עזרת השם, עוד יבוא לנו טוב. לא. אז אתה לא חי את מה שיש. צריך, באמת באידיאל צריך להרגיש טוב. אבל דווקא בגלל שטוב, בעזרת השם יהיה עוד יותר טוב. כי הלוואי שיהיה עוד יותר טוב. אנחנו כל כך שמחים במה שיש, שחבל שאין אותו עוד יותר. עוד יותר הייתי רוצה את הטוב הזה. שמעתי שיעור אחד במדרשה ונרדמתי. אוי, חבל שנרדמתי. אבל אני כל כך נהניתי מהשיעור ששמעתי. אז מחר אני רוצה שניים כאלה, שלוש, ארבע, חמש, מה המשויה? אבל שמעתי שיעור במדרשה ונרדמתי, אז מה שווה היום הזה אם נרדמתי? כי שמעת בו שיעור אחד, זה לא שווה. אז כנראה גם השניים לא יושבים, או עלול להיות, אה? גם לא השלוש, גם לא. כי אין לך את התחושה הזו, של הקרבה, בסדר? של האהבה, כן? של החיבור. וכשמחמיצים את התחושה הזו, אז יש כאן משהו
שהוא החמצה רצינית באהבת השם. אז אומנם אפשר להיות בחירי שמיים, אבל חסר אהבת שמיים. חסר את החיבור של האהבה להשם. כן? שזה בעצם מה שרצינו ללמוד היום. אז בעצם זה מתומצת כמובן במידת השמחה בחלקך. שהיא המידה גם מסכת. אבל יוצא ללמוד לשמח בחלקך. איזו השיר השמח כן בחלקו. מעניין שהיום ראינו שגם בחוכמה לפעמים צריך להיות כך. שמח בחלקך. שמח בחלקך זה לא אומר שאני אדיש כזה, שלא אכפת לי, שאני לא רוצה להתקדם בחיים, שזה דבר מאוד רע. זה אומר שאני כל כך שמח במה שיש לי, שמתוך זה רק אני רוצה אותי. כי אחרת אם אני לא שמח בחלקי, אני לא שמח במתנות שהשם נתן לי, כן? אז אין. אתם יודעים, בספרים אוהבים להמשיל את זה, אז זה רק סוג של משל. זה כמו שמישהי תביא למישהי מתנה. נתראה על הפנים שלה שהיא לא משהו. אז אין החשק להביא לחוד, להביא לחוד. אז כך אוהבים אני יכולים להמשיל את זה בספרים. אז שהבאת לה בכל כך שמחה, אתה אומר, וואי, פעם באה אני אביא לה משהו עוד יותר יפה, אז היא עוד יותר תשמע, עוד יותר תודה על זה, אז היא ממש כן. אז טוב, זה מין סוג של משל, כן. אבל אדם שלא מתרגל, שמתרגל לראות את העין, אז כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, מה שאתה מבין לי, זה לא יעזור, מה? תמיד אני מרגיש, יחווה את חוויית המרחק, כן. לחוות את חוויית העין, המרחק, הריחוק מהאמת, הריחוק מהגודל, זה חוויה נהדרת, זה יכול להיות חוויה של יראת שמיים, חסר לה אהבת שמיים, חסר לה את החיבור, כן? חסר לה את החיבור לעשות. סלט החיבור לעשות. לכן אני תמיד, אני חושב שאם שואלים שואל איך הייתה השנה, הלוואי שזה ככה, כן? אני אגיד, מאוד התחברתי, לא, זה לזה לזה ולזה. מאוד הייתי רוצה אפילו אחרי השנה הזאת, להמשיך ולהתחבר. זה תמיד צריכה להיות החוויה שלנו. שמה שפעל בתוכנו, כמו לשם זה אוצר עצום, מתוך זה היינו רוצים המון אוצרות, והמון גודל. ברור ששנה אחת, אתה רוצה כבר לסיים, שנה אחת ללמוד עולם רוחני, זה לא מספיק, צריך הרבה שנים. אבל בשנה הזאת הרגשתי את הצמאון. אז עצם הרגשת הצמאון הוא דבר גדול. עוד לפני הצמאון, הרגשתי איזה יעלומים יש פה בתורה. אוי, יש כאלה יעלומים. אני רוצה עוד יעלומים. טוב, בעזרת השם, נזכה, כל החיים נוסיף עוד יעלומים. אבל אם התחושה של אדם זה רק האין והריק והיראת שמיים, אז זה הרבה יראת שמיים. אבל זה לא באמת תחושת האמת של החיבור על הדבר, בסדר? והקניין שלו, כל התמונה שלו. אז זהו, לשם אנחנו שם. אז זה מה שרוצה ללמד לנו דרך נתיב האושר. הוא רצה ללמד לנו רק את הכבד, לא שאושר זה דבר רע. מעניין שאושר הוא לא דבר רע. הנה, בגדים זה לא דבר רע, וכסף זה לא דבר רע. לפעמים יש לנו איזו נטייה כזאת שזה דבר רע. אני לא אומר, היה משהו בגלות לחנך אותנו קצת כך. כי היינו רחוקים שם מעולמנו החומו, יש סיפור כזה. ככה מסופר, מישהו מספר על הרבי מקוצק, שהוא באמת מאוד חריף. שפעם הוא הביא לרבי מקוצק איזה מטבע שהוא היה חייב לו, אז הרבי מקוצק אמר לו, כסף, תפו, לקח את זה וזרק את זה ככה, הוא אומר שמאז לא יכול יותר לאהוב כסף בחיים. טוב, אז זה סיפור, ולפעמים חשוב, כדי לא לתת לזה עוצמה לכסף. אבל מותר בארץ ישראל גם לא להגיד, ששילמו לך על בייביסיטור או משהו, לקחת את זה ולהגיד כסף, תפו, ואת לא חייבת. אפילו לא נורא להגיד אחרת, לאור מה שלמדנו היום. כסף, איזה יופי, במידה. נורא נהנית מהכסף, כי אני עושה את הדברים טובים. זה אפילו קניין שלי, זה חלק ממני. אבל חלק ממני מצוין, שהוא טוב, שהוא חלק ממני, אני שמחה בו. אני שמחה בו כי אני מרגישה את המתנה שהשם נתן לי, כן? איך אגיד לזה? ואם אני מרגישה שהשם נתן לי, מן הסתם אני גם אעשה דברים טובים, שהשם רוצה שאני אעשה בכסף הזה, כן? אז זה מצוין. לא צריך לחיות מתוך תחושה רק של ריק, לא בעולם החומר, ודאי לא בעולם הרוח. זאת אומרת, תחושה של יש. אבל היש הזה שהשם ממלא אותנו, הוא זה שמודד לנו את התודה להשם, ואת השמחה, ואת האהבה, ואת הצמאון הגדול, שאולי אם יש אותו, אפילו בכסף לפעמים. אם אני עושה ככה בדברים בכסף לפעמים, בכסף שיש לי, למה שלא יהיה לי עוד? אבל מה שיהיה לי גם עוד, כן, מותר. גם אני אגיד, שיהיה לי גם עוד. לא עוד בלי סוף, לא עוד מה שלא מתאים לי. אבל עוד מסוים, כן. כי למה לא? אם אני יודע, אם אני אעשה את הדברים טובים, אני חושבת שאם יהיה לי עוד, אני אעשה עוד יותר דברים טובים. מסוים, נכון? זה דבר, זה עושר גדול של החיים. גדול הנהנה מגיע כפה. זה שייך הן בעולמנו החומרי, והן בעולמנו הרוחני. טוב, אז נסיים את זה בסדר להיום. שנזכה תמיד, כן, אז משהו באמת מלמד אותנו, עשירים ברוח, בחומר, אבל עשירים שמחים. עשירים שיודעים להוקיר את מה שיש להם. וכשיודעים להוקיר את מה שיש להם, אז כל הגודל הזה, העושר החומרי והוודאי הרוחני, הוא שווה מאוד. כי הוא מחבר אותנו להשם. נכון שהסכנה הגדולה, ודאי בעושר חומרי, זה לא מחבר אותנו להשם, זה שמחה בעצמנו. או שמחה בדברים שרצוניים לנו, מתוך כך שאיפות רצוניות לנו. אז זה תמיד הבדל עצום. בין הנהנה והשמח והמרגיש את החיבור להשם דרך זה, לבין מי שחווה עולם אחר, שהוא עלול להיות יותר חיצוני, לא יודע, ולא עולם פנימי. שלום.